השיעור היום מוקדש לרפואה שלמה בעזרת השם בקרוב ממש לעדווה בת אורה בתוך שאר חולי ישראל. נודה לכם אם תלמדו לרפואתה. וכל מי שרוצה להקדיש שיעור ובזכותו יעלה עוד שיעור לאוויר, מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם בתפריט בתרומות. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף צדיק וב במסכת צבחים, כאן אורי בריליאנט מאתר הגמרא סיני. נתחיל בשליש התחתון של עמוד הקודם ונסיים במשנה בסוף עמוד ב', השיעור היום יהיה 17 דקות. היום נמשיך בעיקר לעסוק בדין של מירוק ושטיפה או שבירה, כלומר כלי שבישלו בקורבן, אם הוא עשוי ממתכת צריך למרק ולשטוף אותו, שכרגע נניח שהכוונה היא להגעיל אותו במים, לעומת זאת אם מדובר בכלי חרס אז מירוק ושטיפה לא יעזור, אלא צריך לשבור אותו, זה הדין באופן כללי, והיום נראה לגבי זה ארבעה חלקים. החלק הראשון לא עוסק ישירות בדין הזה של מירוק ושטיפה או שבירה, אבל עוד מעט תראה איך זה יתקשר, וזו שאלה באופן כללי לגבי הכשרת כלים, האם אפשר להכשיר כלי חרס? עכשיו, ברור שלהכשיר אותו במים רותחים, כלומר עגלה, זה לא מספיק. השאלה היא, האם אפשר להכשיר אותו באש, כלומר בליבון, ואת הדיון בחלק הזה נחלק לשלושה שלבים. בשלב הראשון אנחנו נראה שלושה מקורות או אמירות בגמרא שיש ביניהם סתירה לגבי השאלה הזאת האם אפשר להכשיר כלי חרס או לא. האמירה הראשונה זה של רבא בר אילאי שהוא אומר שאי אפשר להכשיר כלי חרס. הוא אומר את זה לגבי תנור חרס, שהוא אומר שאם שימנו את התנור בשומן בשר מבפנים אסור לאפות עליו לחם אחר כך, כי אז הלחם יהיה בשרי כי הוא יקבל טעם מהשומן בשר, וחזל אסרו להכין לחם בשרי שהם יאכלו אותו אחרי זה עם חלב. ומחדש רבא בר אילאי שהאיסור הזה בתנור הוא לעולם, כלומר זה לא יעזור להסיק אותו באש ולנסות להכשיר אותו ככה בליבון, גם יעשו את זה זה לא יעזור, כי אי אפשר להכשיר כלי חרס. זאת האמירה הראשונה, אי אפשר. האמירה השנייה או המקור השני זה מברייתא, זה מתחיל במילה מיטיבי, ששם הגמרא מקשה שהברייתא דווקא אומרת שאפשר, גם היא מדברת בדיוק על אותו מקרה של תנור חרס, וגם היא מדברת על אותו מקרה של תנור חרס ששימנו אותו בשומן בשר ואומרת שאסור להכין בו לחם, אבל בניגוד לרבא בר אילאי, היא אומרת שאם יסיקו את התנור, כלומר ידליקו בתוכו אש, אז אחרי זה יהיה מותר להכין שם לחם, כי ההסקה הזאת הכשיר את התנור, כלומר שוב לפי הברייתא אפשר להכשיר. אז שוב, בינתיים רבא בר אילאי אמר שאי אפשר להכשיר תנור חרס, ואילו הברייתא אמרה שאפשר. המקור השלישי זה של רב, שהוא לכאורה כמו המקור הראשון, הוא אומר שאי אפשר. רק שהוא לא אמר את זה לגבי תנור, הוא אמר את זה לגבי קדרות, כלומר סירים של חרס, שבישלו בהם חמץ, והוא אמר שאי אפשר להכשיר אותם מהחמץ, וזה אומר שאי אפשר לא להשתמש בהם בפסח, ואפילו לא אחרי פסח, כי יהיה בהם טעם בלוע של חמץ שעבר עליו הפסח, אלא אין ברירה, כל שנה לפני פסח צריך לשבור את כל כלי החרס שבישלו בהם חמץ. זה המקור השלישי. אי אפשר להכשיר קדרות חמץ. אז עוד פעם שלושת המקורות. המקור הראשון, רבא בר אילאי אמר שאי אפשר להכשיר תנור חרס. המקור השני, ברייתא אמרה שאפשר להכשיר תנור חרס. והמקור השלישי, רבא בר אילאי אמר שאי אפשר להכשיר קדרות מחרס. ועד כאן השלב הראשון, ראינו שלושת המקורות, ויש כאן סתירה בין המקור הראשון והשלישי שאמרו שאי אפשר, לבין המקור השני, הברייתא, שאמרה שאפשר. השלב השני של החלק הזה, זה שנראה שני תירוצים של רב אשי לסתירה הזאת, כששימו לב שהתירוץ הראשון ייתן לנו פתרון לכל הסתירה, התירוץ השני ייתן פתרון רק לסתירה בין מקור ב' לג', ואילו מקור א' יישאר בקושייה. מה התירוצים? אז תירוץ ראשון זה שבאמת אי אפשר להכשיר חרס, כמו במקור א' של רבא בר אילאי ומקור ג' של רב, ומה שמקור ב' בברייתא כתוב שאפשר, שם לא מדובר בחרס, מדובר במתכת, אז ברור שאפשר. זה תירוץ ראשון, חרס אי אפשר, נקודה, מתכת אפשר. התירוץ השני, כאמור, מסודר רק את מקור ב' וג', ואומר שבאמת שניהם כן דיברו על חרס, לא על מתכת, אלא שצריך להבדיל בין האם הכשירו מבפנים או מבחוץ. כלומר, כשמקור ב' אמר שאפשר להכשיר, זה כי את האש של התנור מדליקים מבפנים, בתוך התנור, ושם גם היה השומן של הבהמה. במקרה כזה, האש כן מצליחה להכשיר. לעומת זאת, במקרה של רב עם הקדרות של פסח שאומר שאי אפשר להכשיר, זה כי הם רצו להכשיר את זה מבחוץ, וזה לא עוזר, כי הרי כשהסיר בלה את החמץ, הוא בלה אותו מבפנים, ואילו האש מחממת את הסיר מבחוץ לסיר, וזה כאמור לא עוזר, ולכן שם רב אמר שצריך לשבור את הסירים. זה התירוץ השני, וכאמור לפי התירוץ הזה, מקור א' נשאר בטיובטה, נשאר בקושייה. כי שוב, מקור ב', כלומר הברייתא אמרה שאפשר להכשיר תנור כשעושים את זה מבפנים, לעומת זאת מקור א' אמר רבא בר אילאי שאפילו מבפנים אי אפשר להכשיר תנור, אז מקור א' נשאר בקושייה. מקור ג', כלומר רב, שאמר שגם אי אפשר, זה לא קשה, כי הוא לא דיבר על תנור שמכשירים מבפנים, אלא על סירים שמכשירים מבחוץ, ובזה באמת אי אפשר. זה התירוץ השני, ועד כאן השלב השני של הסוגיה. השלב השלישי זה שעכשיו נקשה שלוש קושיות על התירוץ השני שעכשיו אמרנו שמבפנים אפשר ומבחוץ אי אפשר, ואת כל הקושיות נתרץ. קושיה ראשונה, אם אתה אומר שהיא מבחוץ כן אפשר, אז למה רב אמר לשבור את הקדרות של חמץ? שפשוט יגיד להם לא לשבור, אלא להכשיר את הקדרות מבפנים ולא מבחוץ. כלומר, שידליקו אש וישימו את הסירים הפוך על האש, כך שהאש תחמם מבפנים ולא רק מבחוץ, ואז יהיה קשר. זאת קושיה ראשונה. עונה הגמרא, אתה צודק, עקרונית זה יכול לעבוד, אבל הוא חשש שהבעלים של הסירים לא יסיקו את האש כמו שצריך מספיק חם, כי הם יחששו שזה ישבור ככה את הסיר, ולכן הוא אמר להם שאי אפשר. זאת קושיה ראשונה. קושיה שנייה, אוקיי, אז להגיד לסתם בעלים של סירים לעשות את זה מבפנים, זה באמת אולי לא רעיון טוב, לכן רב לא אמר את זה. אבל לגבי המקדש, שם לכאורה אפשר להגיד למקדש להכשיר כמו שצריך. ומי עשו את זה, וגם יש דרך לעשות את זה בלי שזה יישבר, וזה לא לשים את הסיר הפוך על האש, אלא להחזיר אותו לכבשן אש, ששם הוא מקבל חום גם מבפנים וגם מבחוץ, וככה הלחץ שווה גם פנימה וגם החוצה, ואז הכלי לא יישבר. אז למה לא עושים את זה? זאת הקושיה השנייה, ושימו לב שאת זה הגמרא לא מקשה על רב, כי כנראה להגיד לאנשים פרטיים לשים בכבשן זה פחות מעשי, אבל היא כן מקשה את זה על המקדש. וכאן סוף סוף אנחנו מגיעים לנושא שלנו של מירוק ושטיפה או שבירה, כי כמו שהקדמנו במקדש, כלי חרס שבישלו בקורבן צריך לשבור אותו, כי אפשר להכשיר אותו, אבל מקשה הגמרא, למה לשבור? אפשר לשים בכבשן, זה יוצא ממנו את הטעם הבלוע, ואז לא צריך לשבור, אולי צריך אחרי זה לשטוף במים קרים, כמו שנראה בהמשך, כמו שעושים בסוף גם לכלי מתכת שבישלו בהם, אבל לכאורה לא צריך לשבור. זאת הקושיה השנייה, וגם כאן עונה הגמרא, אתה צודק, באמת גם זה עקרונית יכול לעבוד לפי התירוץ הזה, אבל זה לא מעשי, כי לא עושים כבשנות של אש בירושלים, כי זה עושה הרבה אשן, לכן שברו. ואגב, אל תדאג לגבי השברים, שזה מוסיף אשפה במקדש. היה נס שהשברים של החרס היו נבלעים בתוך האדמה, לכן לא הייתה בעיה של הוספת אשפה. ועד כאן הקושיה השנייה, למה במקדש לא הכשירו באש את כלי החרס שבישלו בהם קורבנות? הקושייה השלישית זה שכמו שראינו אתמול, התנור במקדש היה ממתכת. למה מתכת ולא חרס, כמו שבדרך כלל עשו תנורים? מן הסתם, כי לא רצו כל הזמן לשבור את התנור. עכשיו, לכאורה, מה הבעיה? הרי לפי התירוץ שאמרנו, אפשר להסיק את התנור, כמובן מבפנים, וזה יכשיר אותו, ואז לא צריך לשבור. אז למה לעשו מחרס? אפשר להכשיר. זאת הקושייה השלישית. ועונה הגמרא שוב, אתה צודק, באמת מהבחינה הזאת, היה אפשר לעשות את התנור במקדש מחרס, וזה שעשו ממתכת, זה לא בשביל שיהיה אפשר להכשיר, אלא מסיבה אחרת לגמרי, וזה כי התנור במקדש מקדש צריך לחשב כלי שרת. למה? כי באמת ברוב המנחות שהיו עושים במקדש, אז היו בוללים אותם בשמן, ואת זה היו עושים בכלי שרת, וזה מה שקידש את המנחה. אבל את שתי הלחם ואת לחם הפנים לא היו בוללים בשמן, ואת הקמח עצמו לא שמו בכלי שרת, כך שבעצם עוד לא היה כלי שרת שקידש אותם, אז הכלי שרת שקידש אותם היה התנור. וממילא, כיוון שהתנור צריך להיות כלי שרת, וכלי שרת לא עושים מחרס, אלא ממתכת, או מקסימום מעץ לפי דעה אחת, אבל לא מחרס, לכן לא עשו את התנור מחרס, אלא ממתכת, אבל לא כי אפשר להכשיר, אפשר להכשיר גם תנור מחרס. ועד כאן החלק הראשון של השיעור. לסיכום, האם אפשר להכשיר כלי חרס? ראינו לגבי איזה שלושה מקורות, שניים שאומרים שלא, וברייתא שאומרת שכן, וראינו שני תירוצים. תירוץ ראשון, אי אפשר, אלא רק ממתכת. תירוץ שני, גם בחרס זה תלוי. מבפנים אפשר, כמו בתנור, מבחוץ אי אפשר, כמו בקטרות, ואי אפשר להכשיר את הקטרות מבפנים, כי זה ישבור אותם, או כי לא עושים כבשנות בירושלים. זה היה החלק הראשון. החלק השני מחזיר אותנו לנושא המרכזי שלנו, של מירוק ושטיפה, זה בשורה השנייה בעמוד ב', וזה, האם צריך למרק ולשטוף, כלומר, כרגע כאמור אנחנו מבינים שהכוונה היא להרתיח במים. בכל אופן, האם צריך לעשות את זה לכל הכלי, או רק לחלק של הכלי שהקורבן באמת בושל בו? עכשיו אנחנו נפרש את זה לפי החוק נתן, שברור שאם כל הכלי יתחמם, אז צריך להכשיר את כל הכלי, לא רק את החלק של הכלי שממש נגע בקורבן. אלא כאן השאלה היא, נניח שזה כלי מאוד גבוה או גדול, וחלק מהכלי לא יתחמם בכלל, האם גם אותו צריך להגיל, כלומר, לעשות לו מירוק ושטיפה, או שלא? זאת השאלה, ואת השאלה הזאת הגמרא מביאה בתוך סיפור מעניין. נספר קודם את הסיפור, וזה שרב יצחק בר יהודה פעם היה תלמיד של רמי בר חמה, ויום אחד הוא החליט לעזוב אותו וללמוד אצל רב ששת, ויום אחד הוא הולך ברחוב ופוגש את רמי בר חמה, והוא רואה שרמי בר חמה קצת נפגע ממנו שהוא עזב אותו, אז רב יצחק מסביר למה הוא עזב אותו, הוא אומר, כי אתה כשיש שאלה אתה עונה עליה מסברה, והבעיה בסברה זה שאם אני אמצא ברייתא או משנה שמוכיחה אחרת, אז הלכה הסברה. לעומת זאת רב ששת, הוא עונה על שאלות מתוך ברייתות ומשניות, ואת זה אי אפשר לפרוח, לכן עזבתי אותך רמי בר חמה והלכתי לרב ששת. עכשיו, ענה לו רמי בר חמה, זה לא נכון, על הכל אפשר לענות מסברה, בוא תבחן אותי, תשאל אותי שאלה ואני אענה עליה מסברה, ואתה לא תוכל לפרוח אותה מאיזה משנה ברייתא אחרת. זה האתגר שנתן לו רמי בר חמה, ורב יצחק ננה לאתגר ואומר, אין בעיה, אני אשאל אותך שאלה. ואז הוא שואל את השאלה שהצגנו, האם את המירוק ושטיפה צריך לעשות לכל הכלי, או רק לחלק שנגע בקורבן עצמו והתחמם? זאת השאלה, ובאמת רמי בר חמה, נאמן לשיטתו, ענה עליה מסברה. והוא אמר, הרי בפסוקים שאנחנו מדברים עליהם, יש שני דינים. כמו שראינו בימים האחרונים, יש את הדין שעכשיו דיברנו עליו, שכלי שבישלו בו קורבן צריך מירוק ושטיפה או שבירה, ויש דין נוסף של דם חטאת שהוטז על בגד, שצריך לחבס את הבגד, והוא אומר שצריך לדמות בין שני הדינים. וממילא, כמו שלגבי כיבוס, כבר למדנו שצריך לחבס רק את החלק שבו נגע הדם ולא את כל הבגד, אז אותו דבר לגבי מירוק ושטיפה, גם כן צריך למרק ולשטוף רק את החלק של הכלי שבאמת הקורבן בושל בו, ולא את שאר הכלי שנשאר קר. זאת התשובה של רבי בר חמא, מסברה, אבל רבי יצחק הקשה על זה, והוא הקשה על זה גם מסברה וגם מברייתא. מסברה הוא דחה אותו והוא אמר, אל תשווה דם על בגד לבין בשר בכלי. הרי דם הוא לא מתפזר בכל הבגד, הוא נספג במקום מסוים בבגד, וזהו, נשאר שם. לעומת זאת בשר שמבשלים בכלי, אז הטעם לא נשאר רק איפה שנגע הבשר, אלא הוא מתפזר, זה נקרא בגמרא מפעפע, בכל החלק של הכלי שהתחמם. זה האופי של בישול בכלי חם. וממילא אומר רבי יצחק, אפילו בחלק של הכלי שלא התחמם, גם שם יכול להיות שהתורה אסרה, כי לא חילקה. עצם זה שהטעם מתפזר בכלי בבישול, אז אולי התורה אסרה גם את החלק שלא התחמם, ככה רבי יצחק דחה את רמי בר חמא מסברה. התחייה השנייה שהוא דחה אותו, זה מברייתא המפורשת שהיא משווה בין שני הדינים של דם על הבגד ובישול קורבן בכלי, והיא אומרת ממש בפירוש שבדם לא צריך לרבס את כל הבגד, אבל בכלי כן צריך למרק ולשטוף את כל הכלי. ככה רבי יצחק דחה את רמי בר חמא, ובזה הוא בעצם הוכיח את מה שהוא אמר לו, עזבתי אותך כי אתה עונה מסברות, אבל אני מעדיף לשמוע ברייתות שיכולות לדחות את הסברות, ובאמת רמי בר חמא שמע את זה ואמר, אם יש ברייתא אתה צודק, מחילה, והגמרא גם מביאה מקור לזה שבאמת צריך למרק ולשטוף את כל הכלי. מהפסוק שלנו של מירוק ושטיפה כתוב, ואם בכלי נחושת בושלה ומורק ושותף במים, מהמילה ואם בכלי משמע גם בחלק מהכלי, ולא בכל הכלי. ועד כאן החלק השני של השיעור, האם צריך למרק ולשטוף את כל הכלי? רמי בר חמא חשב שלא, מסברה, אבל הרב יצחק הוכיח מברייתא שכן צריך, וזאת בעצם הסיבה שהוא עזב אותו, כי הוא מעדיף ברייתות על פני סברות, זה היה החלק השני. עכשיו, החלק השלישי זה קצת מאמר מוסגר. הרגע רב יצחק הביא ברייתא כנגד רמי בר חמא, ובשבילו לסבך לא הבאנו את כל הברייתא, אז עכשיו בוא נראה באמת את כל הברייתא. אז כאמור, הברייתא משווה בין הדין של כיבוס בגד לבין הדין של מירוק ושטיפה של כלי, והיא אומרת שבכל אחד יש חומרה וקולה. מצד אחד, לגבי באיזה קורבנות צריך לעשות את זה, ובאיזה שלב של הדם צריך לעשות את זה, אז בכל אחד כאמור יש חומרה וקולה. מצד אחד, הדין של כיבוס חמור יותר, כי הוא שייך לא רק בחטאות החיצוניות, אלא גם בחטאות הפנימיות, וגם לפני זריקה. את הדם, אלא ברגע שקיבלו את הדם בכוס, אם הוא אז ניתז על הבגד, כבר אז צריך לחבס את הבגד. לעומת זאת, הדין של מירוק ושטיפה הוא שייך רק שבישלו בשר של קורבן שכבר ראוי לאכילה. ממילא זה לא רלוונטי בחטאות פנימיות, כי הבשר הזה אף פעם לא ראוי לאכילה, אלא מקריבים את כולו, וגם זה לא רלוונטי לפני זריקת הדם, כי רק אחרי זריקת הדם הבשר נהיה ראוי לאכילה. אז זה סוג של קולה במירוק ושטיפה, שוב, שזה לא בחטאות הפנימיות, וזה גם לא לפני זריקת הדם. זה מצד אחד, הדין של כיבוס חמור יותר בזה. מצד שני, הדין של כיבוס גם קל יותר, כי אמנם הוא גם בחטאות הפנימיות, אבל הוא רק בחטאות. לעומת זאת מירוק ושטיפה, הוא גם בשאר הקורבנות, כי הוא בכל הקורבנות שרואים לאכילה, לפי תנא קמא גם בקודשים קלים, לפי רבי שמעון רק בקודשי קודשים, כמו השם, זה לא מוגבל רק לחטאת. אז זה בברייתא לגבי באיזה קורבנות ובאיזה שלב של הדם. דבר נוסף בברייתא, זה מה שאמרנו, לגבי איזה חלק של הבגד או הכלי צריך לחבס או למרק ולשטוף. וזה כמו שאמרנו, שכיבוס קל יותר, כי צריך רק את האזור שנגע בו הדם, ואילו במירוק ושטיפה, בזה מחמירים יותר, כמו שאמרנו, שזה כל הכלי. ועד כאן ההשלמה לגבי הברייתא, זה היה החלק השלישי של השיעור. החלק הרביעי והאחרון זה כבר בשליש התחתון של עמוד ב', זה מחלוקת שהזכרנו ממש בקצרה הרגע, אבל עכשיו ניכנס אליה, וזה באיזה קורבנות יש את הדין של מירוק ושטיפה או שבירת הכלי. כאמור, לפי רבנן זה גם בקודשים קלים, לפי רבי שמעון זה רק בקודשי קודשים, ועכשיו לגבי זה נראה שני סעיפים. סעיף ראשון זה מה המקור שלהם, אז בשביל זה בואו נקרא שוב חלק מהפסוקים בויקרא, נקרא מפסוק י"ח, שם התורה מתחילה לדבר על קורבן חטאת, דבר אל אהרון ואל בניו לאמור, זאת תורת החטאת, במקום אשר תשחט העולה, תשחט החטאת. תת וכולי, ועכשיו נדלג לכף א', שזה הפסוק שלנו, וכלי חרס אשר תבושל בו יישבר, ואם בכלי נחושת בושלה, הוא מורק ושותף במים, ופסוק הבא, כל זכר בכהנים יוכל אותה, קודש קודשים היא. עד כאן הפסוקים, ועכשיו נראה איך כל דעה למדה את הדעה שלה. לפי רבנן, שהדין של מירוק ושטיפה זה גם בקודשים קלים, לפי רבי שמעון, שזה רק בקודשי קודשים. אז בואו נתחיל ברבנן, שבברייתא זה בעצם רבי יהודה, שכאמור אומר, זה בכל הקורבנות גם בקודשים קלים. איך הגענו לזה? אז בכמה שלבים. שלב ראשון כתוב, זאת תורת החטאת, בפסוק י"ח, לכאורה זה דווקא חטאת. שלב שני, בפסוק כ"ב כתוב, כל זכר בכהנים יאכל אותה, קודש קודשים היא, לכאורה זה בא לרבות שזה לאו דווקא חטאת, אלא בכל קודשי קודשים. זה שלב שני. שלב שלישי, באותו פסוק כאמור כתוב, כל זכר בכהנים יאכל אותה, קודש קודשים היא, המילה אותה באה למעט, ואומר רב יהודה, מה היא באה למעט? היא באה למעט תרומה, שכלי שבישלו בתרומה, זה לא צריך מירוק ושטיפה, ומכאן אפשר להבין שאם התורה באה למעט תרומה, כנראה ששאר הקודשים קלים, ודאי שהם כן כלולים בדין. כי אם גם קודשים קלים לא כלולים, אז ודאי שגם תרומה לא. כך שבעצם ריבינו לא רק קודשי קודשים, אלא גם קודשים קלים, עד כאן דעת רב יהודה, שזה לאו דווקא חטאת, אלא גם קודשי קודשים, ואפילו קודשים קלים, אבל תרומה לא. רבי שמעון לעומת זאת אומר שזה רק בקודשי קודשים, איך הוא הגיע לזה? אז את שני השלבים הראשונים הוא עושה אותו דבר, תורת החטאת משמע דווקא חטאת, אחרי זה בפסוק כ"ב כשכתוב קודש קודשים היא משמע גם שאר קודשי קודשים ולאו דווקא חטאת, ואילו מהמילה אותה הוא לא ממעט תרומה, אלא הוא פשוט ממעט משהו אחר. מה הוא ממעט? הוא ממעט חטאת פסולה, וממילא הוא נשאר עם זה שזה בכל קודשי קודשים, אבל זה לא בקודשים קלים, ועד כאן הסעיף הראשון של החלק הזה, המקור לשתי הדעות. הסעיף השני זה ברבע התחתון של עמוד ב', אמרנו לפני רגע בסעיף הקודם שבתרומה ודאי שלא צריך מירוק ושטיפה, לפי רבנן לומדים את זה מהמילה אותה, לפי רבי שמעון לא צריך לזה מקור בכלל, אם בקודשים קלים לא צריך ודאי שגם בתרומה לא צריך, בכל אופן כולם מסכימים שכלי שבישלו בתרומה לא צריך מירוק ושטיפה. עכשיו, על זה מקשה הגמרא, מה זאת אומרת? והתניא, יש ברייתא שאומרת, שאם בישלו בכלי חלב או בשר או תרומה, אז בשביל להכשיר צריך להגיל במים, כלומר מירוק ושטיפה. אז איך אתה אומר שלא צריך? אם רוצים להשתמש בזה בשביל שגם זרים יוכלו לאכול, אז צריך מירוק ושטיפה. זאת השאלה, ועל זה עונה הגמרא תשובה מאוד יסודית, וזה אל תשווה בין הגלה לבין מירוק ושטיפה. כלומר, באמת, עד עכשיו לא ממש אמרנו מה זה מירוק ושטיפה. כל הזמן אמרנו, זה כמו הגלה של כלי לשים במים רותחים, אבל עכשיו אומרת הגמרא, זה לא מדויק. נכון שמירוק ושטיפה זה גם הגלה במים רותחים, אבל באמת זה מעבר לזה. כך שכשהברייתא אמרה שעל בשר, חלב או תרומה צריך להגיל את הכלי, זה נכון, אבל זה עדיין לא מירוק ושטיפה. מירוק ושטיפה זה מעבר לזה. ואת המעבר הזה באמת צריך לעשות רק בכלי שבישלו בו קורבן או קודשי קודשים או גם קודשים קלים, אבל לא בכלי שבישלו בו חולין או תרומה. לזה לא צריך מירוק ושטיפה, אלא פשוט הגלה. עכשיו, מה באמת ההבדל המעשי? מה מירוק ושטיפה מוסיף מעבר להגלה רגילה? אז כאן יש שלושה הסברים. אביי רבה ורבה ברולה. אביי אומר שבמירוק ושטיפה צריך לעשות את זה לכל הכלי, כמו שאמרנו מקודם בחלק השני, לעומת זאת בהגלה רק בשביל להכשיר, מספיק לעשות באמת לחלק שיתחמם ולא מעבר לזה, זה הסבר ראשון. הסבר שני, רבה אומר שמירוק ושטיפה צריך לעשות דווקא במים, לעומת זאת הגלה אפשר לעשות גם ביין רותחים או ביין מזוג רותח, זה הסבר שני. הסבר שלישי, אולי הכי חשוב, רבא ברולה אומר שמירוק ושטיפה זה גם לפחות מים קרים. כלומר, אנחנו נראה מחר שלפי רבנן המירוק זה באמת כמו הגלה במים חמים, ואז השטיפה זה במים קרים. לפי רבי, את המים חמים היו עושים עוד לפני המירוק והשטיפה בשביל להגיל, ואז המירוק ושטיפה שניהם במים קרים, המירוק זה מבפנים, השטיפה זה מבחוץ. בכל אופן, לפי שניהם, המירוק ושטיפה מוסיף בנוסף למים החמים גם מים קרים. אלה שלושת הדברים שבהם מירוק ושטיפה הוא יותר מסתם הגלה, ואת היותר הזה צריך דווקא בכלי שבישלו בקורבן, ולא בכלי שפשוט רוצים להכשיר אותו מבשר או מחלב או מתרומה. ובזה סיימנו את החלק הרביעי של השיעור, וגענו למשנה בסוף עמוד ב', נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. המשכנו היום לעסוק במירוק ושטיפה וחילקנו את השיעור לארבעה חלקים. בחלק הראשון, לגבי האם אפשר להכשיר כלי חרס בליבון, ראינו שלושה מקורות סותרים. רבא בר אילאי אמר שאי אפשר להכשיר תנור גם לא מבפנים עם האש, לעומת זאת הברייתא אמרה שאפשר מבפנים עם האש, ומקור שלישי רב אמר שאי אפשר להכשיר קדרות של חרס עם חמץ בלוע בתוכם, אז לכאורה יש כאן סתירה, וראינו שני תירוצים. תירוץ ראשון, באמת אי אפשר להכשיר, וזה שהברייתא, המקור השני, אמרה שאפשר, היא דיברה על מתכת. תירוץ שני, באמת המקור הראשון, רבא בר אילאי, נשאר קשה, אבל לגבי הברייתא ורב, זה לא קשה, כי אפשר לומר ששניהם מדברים על חרס, אלא שתנור, כיוון שמכשירים אותו מבפנים, זה מכשיר, כי גם השומן שהוא בלה היה מבפנים, לעומת זאת, כדרות חרס שהם בלעו מבפנים ומנסים להכשיר אותם מבחוץ באש, זה אי אפשר, וגם הסברנו למה זה לא מעשי לנסות להכשיר אותם מבפנים, לא במדינה וגם לא במקדש, וזה שבמקדש השתמשו בתנור חרס ולא במתכת, למרות שלכאורה כן אפשר להכשיר תנור חרס מבפנים, זה נכון, אפשר להכשיר, אבל השתמשו במתכת, כי צריך שהתנור יהיה כלי שרת בשביל שתי הלחם ולחם הפנים, וכלי שרת לא יכול להיות מחרס. זה היה החלק הראשון. בחלק השני ראינו סיפור מעניין בין רב יצחק בר יהודה לרמי בר חמה שעבר לימוד אצל רב ששת, והדיון היה האם צריך מירוק ושטיפה לכל הכלי או רק לאזור שבישלו בו והאזור שהתחמם. אז רמי בר חמה אמר מסברה שלא צריך את כל הכלי, כמו שגם בדם לא צריך לחבס את כל הבגד. לעומת זאת רב יצחק דחה את הסברה וגם הוכיח מברייתא שכן צריך, וזה בעצם למה הוא עזב את רמי בר חמה, כי הוא מעדיף ברייתות מסברות, וגם הבאנו לזה מקור למה צריך, וזה היה החלק השני. בחלק השלישי, בנוסף להבדל הזה שעכשיו אמרנו שבקיבוס לא צריך את כל הבגד, ואילו במירוק ושטיפה כן צריך את כל הכלי, ראינו עוד הבדלים בין שני התחומים האלו, וזה שמצד אחד קיבוס חמור יותר בזה שהוא שייך גם בחטאות חיצוניות וגם בפנימיות, וגם לפני זריקת הדם, מצד שני מירוק ושטיפה הוא שייך בכל בשר שראוי לאכילה, כך שהוא לא בחטאות הפנימיות וגם לא לפני זריקת הדם, אבל מצד שני הוא לאו דווקא בחטאת, אלא בכל הקורבנות. לפי תנא קמא גם בקודשים קלים, לפי רבי שמעון רק בקודשי קודשים, אבל לאו דווקא בחטאת, זה היה החלק השלישי. בחלק הרביעי נכנסו למחלוקת הזאת ביניהם וראינו שני סעיפים, א', את המקור למחלוקת, איך רבנן הגיעו לזה שזה גם בקודשים קלים, ואילו רבי שמעון רק בקודשי קודשים, אבל ראינו שכולם מסכימים שבתרומה, כלומר כלי שבישלו בתרומה, לא צריך מירוק ושטיפה, אז בסעיף השני שאלנו למה, הרי הברייתא אומרת שאם רוצים להכשיר את הכלי מהתרומה, כן צריך עגלה, והסברנו מירוק ושטיפה זה מעבר לעגלה. ומה? א', שצריך לעשות את כל הכלי, ב', שזה דווקא במים ולא ביין או יין מזוג, וג', שלא מספיק לשים במים חמים, אלא צריך גם במים קרים. שלושת הדברים אלו עושים רק בקורבן שבושל בכלי, ולא אם רוצים להכשיר את הכלי מתרומה או מבשר או חלב, כל טוב.